היום אנחנו מתחילים מסוף צדי ארף עמוד ב'. היינו באמצע המשנה, סוכה שהיא מלאה פירות. נכון, אז הסוכה הייתה מלאה פירות, ומה קרה? הוא שם את זה על הסוכה החיצונה. נכון, אז הוא מתחיל לצאת, וזה חצי-חצי, ודיברנו שיש מחלוקת. אם מדובר בדברים גדולים, אז חזקיה אומר, זה בדיוק הסיבה שהוא לא חייב עד שהוא מוציא את כל הקופה, כי אנחנו דנים כל דבר בנפרד, אגד כלי לא שמי אגד, ואם כן, אם זה דברים גדולים, אז נגיד, בסדר, אז הכלי הזה, בוא נגיד, כאן יש דברים גדולים, אז עד שחפץ שלם לא יוצא לרשות הרבים, אז הוא לא חייב בהוצאה. אבל אם זה היה חתיכות קטנות, גרגירי חרדלת, ברגע שמוצאים חלק מהכלי החוצה, כבר גרגירים יצאו החוצה, אז כבר הוא חייב בהוצאה. אבל רבי יוחנן אומר לו, אגד כלי שמי אגד, ואם כן, כל הכלי נחשב ככלי אחד, ואם כן, אפילו אם זה מלא חרדל, הוא עדיין פטור, אוקיי? כי עד שמוציא את זה החוצה. אז הבאנו כמה קושים מלשון המשנה, וכל אחד הסביר את זה כשיטתו. אוקיי, okay, עכשיו מביאים קושי החזקיה, מיטיבים, מתחילים מסוף השורה, שמונה שורות מלמטה, מיטיבים. המוציא קופת הרוכלים, אוקיי, okay? אנחנו מדברים על בסמים, בסמים של הרוכל, הוא נתנה על הסוף החיצונה, אף על פי שרוב מינים בחוץ, פטור, עד שיוציא את כל הקופה, נכון? אז זה כנראה קושי ל... חזקיה, כי כתוב שהוא פטור, למרות שיש חלק מהמינים, הבשמים, הקטנים האלו הם כבר בחוץ, כמו החרדל והוא פטור. אז עכשיו אומרים לו, חסק הדעתך בצררת אז קודם כל מסבירים את הקושי, חסק הדעתך כנראה מדובר בצררת בצרורות, כאילו חתיכות קטנות כאלה של בשמים, צרורות קטנים. ואם כן קשה לחזקיה, אז עכשיו אמר לך חזקיה, נחזור שוב, מה זה אמר לך? זה לא שהוא עונה, אלא אנחנו אומרים הוא היה יכול לענות. הכה במאי עסקינן, באורנסי, באגודות של צמחי בושם גדולות כאלה. אוקיי, תחשבו לעצמכם, חשבתי על קינמון, כן, החתיכות הגדולות האלו, או משהו מאוד גדול, ואם כן זה כמו הכישורים והדלויים, אבל לא מדובר במקרה כזה. עכשיו מביאים קושי על רבי יוחנן, מתי רבי בלרבי, הגונב כיס בשבת. חייב, אוקיי, okay. כאן צריכים להבין קצת רקע, יש שני דברים מאוד חשובים שנבין. כשגונב גונב חפץ, הוא לא חייב עד שהוא מכניס את זה, עושה איזשהו קניין על זה, אוקיי? Okay? אז הוא צריך להוציא את זה, אם תופסים אותו ברשות הבעלים, אז הוא לא חייב על גניבה, כי הוא לא קנה את החפץ. בעצם זה סוגיה מאוד מוזרה, כאילו גנב בעצם קונה את החפץ, הוא גם קונה את זה לעניין אחריות. אם משהו קורה, אם זה... אם גנב גונב חפץ ועושה קניין, כן, הוא קונה את זה, הוא מכניס את זה לרשותו, או אפילו מדברים אפילו לצידי רשות הרבים, כאילו יש דרך שהוא יכול לעשות קניין אפילו לפני שהוא מכניס את זה לבית, ואז זה נשבר. אז הוא אחראי על זה, כאילו הוא חייב להחזיר את מה שהוא אחראי. אז עכשיו הוא בעצם מתחייב בגניבה רק כאשר הוא עושה קניין על החפץ, משיכה, הגבהה, משהו, כן? עכשיו, מה קורה? הגונב כיס בשבת, אוקיי? הוא גונב כיס גם בשבת. אוקיי? יש עוד קלאסות שצריכים להבין, סליחה שכחתי. קימלה בדירה במיני. אתם מכירים את המושג הזה? אז זה קימלה בדירה במיני. אנחנו מקיימים את זה ביותר גדול. מה זה אומר? אם יש שתי... אתה עובר בתוך מעשה אחד, ששתי עבירות נופלים עליך בבת אחת, אוקיי? וזה יהיה עניין. האם הם נפלו עליו בבת אחת או בשלבים שונים. אם אתה עושה מעשה אחד שבו יש... שתי עבירות, שעליהם יש שני חיובים שונים, אז אתה מקבל את העונש היותר חמור. קימלה בדירה במיני, הוא מקבל את היותר חמור. אז כאן יש איסור גניבה ואיסור שבת, אז אם שניהם מגיעים אליו בבת אחד, אז מה קורה? הוא רק חייב בדיני שבת, ולא חייב להחזיר את ה... כאילו, כאן ברור שאם הוא גונב משהו, הוא חייב להחזיר את משהו גנב. אבל אם משהו קרה לחפץ, וזה נשבר, אז הוא לא חייב להחזיר את הכסף, אוקיי? את השווי. את החפץ ברור שהוא חייב להחזיר, כי אם הוא גנב משהו, אבל אם זה נשבר, משהו קורה לזה, זה נגנב ממנו, אז הוא פטור מלהחזיר את הזה. בדרך כלל הוא חייב, אבל במקרה כזה ששבת וגניבה באו ביחד, כמלא בדירה במיני והוא לא חייב בתשלומים. אז הגונב כיס בשבת, וגם לא חייב כנראה על הכפר. הגונב כיס בשבת חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. Okay? כשהוא גונב כיס, מה קורה? הוא מתחייב בגניבה לפני שהוא בא לידי איסור שבת. היה מגרר ויוצא, פטור. שרי איסור גניבה ואיסור שבת באים כאחד. אם הוא גורר את זה על הרצפה ולא עושה הגבהה, נכון? אז מה קורה? הוא גורר את זה ברצפה ומוציא את זה לרשות הרבים. אז מה קורה? אז בדיוק כשהוא נכנס לרשות הרבים, אז איסור גניבה ואיסור שבת כן באים באחד. אוקיי? אז כאן, רק שנייה. כן. אז מסבירים כאן שאם הוא מגביה את החפץ ברשות בעלים, אפילו ברשות בעלים, ההגבהה עוזר שזה קניין, ואם כן, הוא קנה את החפץ ברגע שהוא גנב את זה, כאילו הוא הרים את זה, וברגע שהייתה הגבהה הוא קנה את החפץ, ואז כשהוא מוציא לרשות הרבים הוא מתחייב בשבת, אז שתי הדברים לא באו בבת אחת. אבל אם הוא מגרר את זה על הרצפה ולא עושה הגבהה, אלא עושה משיכה. עכשיו, כדי למשוך את זה, הוא חייב למשוך את זה לרשות חדש. אז מתי הוא מתחייב בגניבה? ברגע שהוא מוציא את זה לרשות הרבים. אז גם הוא חייב בשבת בדיוק באותו רגע. עכשיו, מה זה קשור לענייננו? כי מתי הוא מתחייב בגניבה? ברגע שהוא מתחיל להוציא את זה לרשות הרבים. מתי הוא מתחייב בשבת? רק כשכל הכלי בחוץ.
זה גם נחשב okay? בזוות אחד.
אז מה?
אז זה גם נחשב בבת אחד
או זה? אוקיי, אז זה בדיוק העניין. אז מה אומרים כאן? אם נחשוב איסא כדעתך, אגד כלי שמי אגד, כמו שרבי יוחנן אמר לכם, מביאים את זה כקושי, קדים לאיסור גניבה, לאיסור שבת. כן? איסור גניבה בא לפני איסור שבת, כי איסור גניבה ברגע שהוא מתחיל להוציא את זה. אבל אגד כלי שמי אגד לעניין הוצאה בשבת, אז הוא לא מתחייב עדיין בשבת. אז אומרים, לא, אל תביאו את זה כקושי, כי למה חייבים שם? כי אידאה כדרך פיו, החנמי. אם מוציאים את זה, מה העניין? אוקיי, יש כיס. כיס זה כמו שק. שק של כסף. אוקיי? עכשיו, כשהוא מוציא את השק הזה, אם זה דרך פיו שהפתח פתוח, והוא יכול להגיע לכסף, אז כבר בדיוק באותו רגע, הוא מתחייב בהוצאה. כי הוא הוציא את זה בצורה שאנשים יכולים להגיע לזה. רק שנייה. אוקיי, לא, סליחה. זה מדובר אם הוא, רק שנייה, כן, אז ברגע שהוא, אם נגיד שאגד כלי שמי אגד, אז ברגע שהוא מוציא את השק, אז, וזה קצת פתוח, נכון? אז הוא יכול להגיע, זה עניין ככה, הפתוח, הדרך פיו, זה קשור לגניבה. אם הוא מוציא את הדרך פיו, אז הוא בעצם, הגניבה באה קודם, כי הוא יכול, ברגע, מתחייבים בגניבה, ברגע שיש למישהו ברשות הרבים, דרך להגיע לכסף. אז בגלל שיש לגנב דרך להגיע לכסף, כי דרך פיו יצא לרשות הרבים, אז הוא חייב בגניבה. אבל הוא לא חייב בשבת לפי רבי יוחנן, כי אגד שמי, אגד כלי שמי אגד, והוא לא הוציא את כל השק. אז אומרים, אידאף כדרך פיו החנמי, זה נכון, זה אמור להיות בעיה, כאילו, כי בעצם האיסור גניבה לא בא באותו זמן של האיסור שבת. אבל הכה במאי עסקינא, זה אף כדרך שולל, הוא הוציא את זה כאילו הפוך. אוקיי? כשהפיו לא היה ברשות הרבים, אלא החלק מלמטה לא היה ברשות הרבים. ואם כן, הוא הוציא את זה בדרך שאי אפשר להגיע לכסף. ואם כן, רק כשכל הכיס היה הוציא את זה החוצה, אז הוא חייב, ואז אם כן, האיסור גניבה ואיסור שבת באו ביחד. אבל אומרים, והיית מקום חלמה, אם בעצם מוציאים את זה הפוך, אבל יש מקום התפר שאפשר לפתוח את זה ולהגיע לכסף, לקרוא את זה. די ביי מאפקלה בשקל, הוא יכול לפתוח את זה ולקחת. אז אומרים, מדובר בנסחה, מה זה נסחה? חתיכות ארוחות של כסף, ואם כן, הוא לא הוציא את כל הכסף החוצה עד שכל הכיס יצא החוצה, ואז זה מקרה שדווקא שניהם באים באחד. וכמד איק השנצים, מאפקלה הפרומה בשערי, בשקל, אז אומרים, אבל מה אם, אולי זה, כאילו, אם זה חתיכות ארוחות של כסף, אבל יש שנצים, שנצים זה, זה חוטים כאלה, זה רצועות. אז יש רצועות, ואם כן הוא יכול לפתוח את זה עד הפה, ואם כן הוא יכול דווקא להוציא את הכסף, אבל הרצועות עדיין, חלק מהם נשארים ברשות, כאילו ברשות הבעלים. אז אומרים, בשנצי אגידי מגבי, סליחה, בשנצי מגידי מגבי, כאילו הם עדיין בפנים. אז אומרים לו, דלת השנצים, מדובר שאין רצועות, או איבאי אמא, דאית לי ומכר חיה עלויה. היו רצועות, אבל הוא קורך אותם מלמעלה, ואז כן, ברגע שהרצועות ברשות הרבים, אז גם, כאילו, כל הרצועות ברשות הרבים. אז אם כן, מנסים להגיד שזה כן מקרה שאיכשהו, הכל, כאילו, זה היה, עד שהוא היה יכול להגיע לכסף, אז כבר הכל היה ברשות הרבים. כאילו, איסור גניבה ואיסור שבת דווקא באו באותו זמן. אוקיי. וכן אמר רבה. עכשיו מגיעים ל... בהמשך הגמרא היום נראה כל מיני מקרים שלא קשורים זה לזה, אבל דווקא בתוך העמוד הזה הם דברים מאוד מעניינים לגבי בעיות, מי אמר מה ואיך קוראים את הדברים וכל מיני דברים, אז נראה. וכן אמר רב, אוקיי? היה לנו מחלוקת, בואו נחזור אחורנית, היה לנו מחלוקת חזקת רבי יוחנן, האם אגד כלי שמי אגד, או האם זה לא שמי אגד. אז אם יש חתיכות קטנות בתוך הכלי, אז ברגע שהוא מוציא חלק מהכלי לרשות הרבים, הוא כבר עובר על איסור הוצאה, או הוא חייב לא להביא את כל הכלי. אז עכשיו, וכן אמר רב, אז רואים אותה מחלוקת בין אביי ורב. לא שנו אלא בקופה מלאה קישואין ודלואין, אבל מלאה חרדל חייב. אלמה כסבר, עבד כלי לא שמי עגד. אוקיי? אז הוא אומר בדיוק כמו חזקיה, נכון? רק אם זה מלא דברים גדולים, אז אומרים שהוא חייב רק כשהוא הוציא את כל הכלי, אבל אם זה מלאה חרדל הוא חייב אפילו כשהוא הוציא חלק. אביי אמר אפילו מלאה חרדל פטור. אלמה כסבר, עגד כלי שמי עגד. אוקיי? אז הוא בדיוק אומר כמו רבי יוחנן. אז אומרים, קם אביי בשיטתי דרבה, וקם רבה בשיטתי דאביי. אוקיי, בהמשך הזמן, רבה החליט ללכת כפי הדעה של אביי, ואביי החליט ללכת כפי הדעה של רבה. אוקיי, החליפו שיטות. אז עכשיו אומרים, אז אם החליפו שיטות, אוקיי, ולכן כתבתי כאן בטבלה, בדיוק את השיטה של רבה ואביי לפי המסקנה כאן. ועכשיו אומרים, רמי דאביי עד אביי ורמי דרבה עד רבה. מה זה רמי? כלשהו, כן? הטילו זה, רמי בארמית זה להטיל. להטיל, לזרוק את זה נגד זה וזה נגד זה. כאילו רבה חולק על עצמו ואביי חולק על עצמו. דאיתמר, איך אנחנו יודעים? זה מעניין, כי דווקא הם פעם אמרו את השיטה, כן? פעם החליפו שיטות, כן? פעם אחד אמר ככה ואחד אמר ככה. עכשיו הגיעו למסקנה שהחליפו, נכון? ואז מביאים קושי שהם לא מתאימים למה שאמרו במקום אחר. עכשיו, הכי פשוט היה להגיד שהם אמרו את זה לפני שהחליפו שיטות, אבל לא מוכנים להגיד את זה בגמרא.
זה
קרה
בפעמים אחרים,
נכון.
שהם
מחליפים. ודרך כלל אחד חוזר בו ואומר כמו השני. אני לא ראיתי את זה הרבה, נראה. נשים עין על זה, זה דווקא מעניין שהם ממש החליפו. זה מקרה טוב שמישהו שכנע את השני כל כך טוב, כן, אם היה להם ריב, והוא אומר, אבל שלי מאוד נכון, אז כל אחד שכנע את השני להחליף שיטות אולי, אני לא יודע. המוציא פירות לרשות הרבים. אביי אמר, ביד חייב, בכלי פטור. אם הוא מוציא פירות לרשות הרבים, עכשיו, כל הגוף שלו אבל לא ברשות הרבים, אוקיי? הגוף שלו עדיין נשאר ברשות היחיד, והוא מוציא אותם עם ידו, אז אם זה עם היד, אביי אומר, הוא חייב. אם זה בכלי, הוא פטור. ורבא אמר, ביד פטור, ובכלי חייב. אוקיי? אז אומרים, אם הוא עושה אותם ביד, כן? אם הוא מעביר את זה ביד, אז הוא פטור. כי, למה? כי הגוף הולך יחד עם הכלי. עם הזה, נכון? אז הגוף, ברגע שכל הגוף, כן? אגד גוף, נחשב אגד, נכון? אז אם הוא מוציא את ידו לרשות הרבים, אבל הגוף עדיין ברשות היחיד, אז אגד גוף שמי אגד, ואם כן, הוא לא יכול לצאת, כאילו הוא לא חייב, עד שכל גופו ברשות הרבים. אבל בכלי הוא חייב. כן, אם זה בכלי, שאם עדיין קצת מהכלי, אז אם זה בכלי, הוא חייב, כי אגד כלי לא שמי אגד, נכון? אז בעצם, לא, אגד כלי שמי אגד, נכון. אוקיי, אז עכשיו אומרים, לא, כי אגד, אם זה בכלי חייב, שנייה, אם זה בכלי, פשוט כל זמן שיש מקצת הכלי בביתו, אז הוא פטור. כן, אז כאן צריך, ודווקא נראה, ההפך, למה הכלי, למה הכלי זה לא כמו הגוף? כן, אוקיי, לא, זה ככה. אביי אמר ביד חייב, נכון? אם הוא מוציא פירוט לרשות הרבים, אוקיי? אביי אמר קודם אגד כלי לא שמי אגד, נכון? וכאן הוא אומר, אם זה בכלי הוא פטור, כי אגד כלי שמי אגד, נכון? זה דווקא בעיה עם הכלי, נכון? כי אגד כלי שמי אגד, ואם כן, אם הוא מוציא את הכלי, ולא כל הכלי, הוא פטור עד שמוציא את כל הכלי. אבל אם הוא מוציא את ידו, ידו נחשב כחבת נפרד מהגוף, והוא חייב. ורב אמר ביד הוא פטור, כאילו היד כן נחשב כחלק מהגוף, אבל בכלי הוא חייב, כי בכלי, אגד כלי, לא שמי אגד. אוקיי? וזה בדיוק הפוך למה שהם אמרו כאן. אז פשוט הגמרא אומרת, איפוך, נהפוך את השיטות, זה לא מפריע לנו. אוקיי? עכשיו אומרים ביד חייב, אוקיי? איך אומרים ביד הוא חייב? שאם הוא מוציא את ידו, איך הוא יכול להיות חייב? והצנן למדנו בתחילת מסכת שבת, שאני זוכרת, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, מה? נכון, יפה. ברוך שקיבה. פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ונטל העני מתוכה, או שנטל לתוכה והכניס, שניהם פטורים, נכון? הוא שם את היד, וזה היד, והבגוף שלו ברושת היחיד, היד ברושת הרבים. אז איך אפשר להגיד שהוא חייב? הטעם למעלה מגימל, האחל למטה מגימל. אם הוא שם את ידו למעלה מגימל, אז הוא לא חייב. אבל ברגע שהוא הכניס את ידו מתחת לגימל צפחים, זה קרוב לרצפה, נכון? דיברנו על לבות, שכל דבר שהוא תוך שלושה צפחים מהרצפה, זה כאילו זה ברצפה. ואם כן, זה כאילו שהוא הניח את זה, ואם כן, הוא חייב. אוקיי. משנה חדשה. המוציא בין בימינו ובין בשמאלו, בתוך חיקו או על כתפיו, חייב. שכם עשה בני קהת, אוקיי? אנחנו חוזרים אחורנית, כמשכן, לומדים איסורי שבת מהמשכן, איך הוציאו דברים, אז ביד ימין, ביד שמאל, בתוך חיקו, על כתפיו, כל הדרכים האלו, זה היה הדרך של בני קהת. כלאחר ידו, בדרך אחרת, ברגלו, בפיו, במרפקו, באוזנו, בשערו, בפונדתו, פונדתו זה הקלוק, בפונדתו ופיה למטה, בין פונדתו לחלוקו, כאילו זה כל מיני דרכים, אפשר לראות בתמונות כאן, שאני רוצה לפתוח ולמצוא, זה עמוד לפני זה. אז כל מיני דרכים כאלה, בין פונדתו לחלוקו, ובשפת חלוקו, סליחה, פונדתו זה האזור שלו, הרצועה. אז אם זה בפונדתו ופיה למטה, או בין פונדתו לחלוקו, כן, הוא שם את זה על ה... על הזה, או בין הפונדה לחלוק, בין החגורה לחלוק, ובשפת חלוקו מלמטה, כן, מהם, כן, בשפת החלוק, במנהלו, בסנדלו, פטור, שלא הוציא כדרך המוציא. Okay. אמר רבי אלעזר, המוציא מסוי למעלה מעשרה טפחים חייב, שכם עשה בני קהת. Okay, עכשיו, בדרך כלל אנחנו אמרנו, דיברנו על זה כבר בעבר, אם רשות הרבים הולך עד עשרה טפחים, אז האוויר של רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים זה לא רשות הרבים. אז אם כן, אם מישהו מעביר משהו ומניח את זה למעלה מעשרה טפחים, אז הוא לא חייב. למדנו עד עכשיו. אז רבי אלעזר אומר לו, דווקא אם הוא מוציא מסוי למעלה מעשרה טפחים, הוא חייב. אוקיי? כאילו על זה יש מחלוקת. מה קורה למעלה מעשרה טפחים? והוא אומר שדווקא חייב. וכאילו, יש הבדל בין הזורק. כאילו הזורק וזה עולה למעלה מעשרה טפחים, אז הוא לא חייב. אבל אם הוא הולך, אז זה כן חייב. אז למה? שכם עשה בני קהת. הוא מסע בני קהת מנהלן, איך אנחנו יודעים שבני קהת נסעו, ובשביל זה יש את כל התמונות היפות האלה. בני קהת נסעו את המשכן למעלה מעשרה טפחים. איך אנחנו יודעים? מנהלן דכתיב על המשכן ועל המזבח סביב. מקיש מזבח למשכן. מה המשכן? 10 אמות? אף מזבח 10 אמות. אוקיי, המזבח היה 10 אמות, שזה מאוד מאוד גבוה. ומשכן גופי מנהלן דכתיב 10 אמות אורך הקרש. וכתיב ויפרוס את העול על המשכן. באמרה משה רבינו פרסו. כן, ויפרוס את העול על המשכן, והוא פרס את זה. מכאן את הלמי גופן של לוויים 10 אמות. כי רואים שהם היו ענקים, אוקיי? הם היו 10 אמות קומתם, אוקיי? כמה זה 10 אמות? זה 60 טפחים, אז אני לא, שם, לא, לא ראיתי בדיוק במטרים כמה זה, אבל זה, כן, 10 טפחים כפול 6 זה די גבוה, אוקיי? אז הם אומרים שבעצם, אז המשכן היה 10 אמות, וגם, אז לומדים שגם המזבח היה 10 אמות, וגם משה היה 10 אמות. איך יודעים? כי הוא פרס על המזבח. סליחה, על האוהל. כן, ויפרוס את האוהל על המשכן. אז אם הוא פרס את האוהל על המשכן, אז הוא היה צריך להיות 10 טפחים, כן? לא חשבו הסולמות, כן? אז אם הוא היה יכול לעשות את זה, ולא רק משה, אלא בגלל שהרבה מפרקים את המשכן, לא רק משה, גם הלוויים, אז גם הם כנראה היו 10 אמות גבוה. וגמירה, דחול תונה דמידלה במוטות, צלצה מלאל וטרי צלצה מלתחת. ידוע לנו שכל מסע שאנשים נוסעים על מוטות, אוקיי? שליש למעלה מהגובה שלהם, ושני שלישים מלמטה, אוקיי? אנחנו לא ניכנס לכל העניינים למטה מהכתף, כאילו האם מדובר בכתף, בגובה של הראש. נגיד שזה, שכשמדברים על הגובה, מדברים כל הזמן על אותו גובה, על הטפיים או על הראש או... לא משנה. עכשיו, כשנוסעים, אז זה בדיוק התמונה. כן? כשנוסעים על הכתפיים, השליש אחד מלמעלה, שני שלישים מלמטה. אז עכשיו, איך זה עוזר לנו? אז, טוב, אז זה סוף הגמרא. אז עכשיו אני אסביר. אז בעצם, אם ככה, אז 10 אמה זה 60 טפחים, אוקיי? אז הגובה מכאן של הבן אדם זה 60 טפחים, והגובה של המזבח 60 טפחים. עכשיו, שליש למעלה זה 20. שני שלישים מלמטה זה 40, אז כמה זמן, כאילו כמה בין הכתף למטה יש 60 טפחים, אז יש 20 טפחים כאן מלמטה, אז ברור שהם נסעו את זה למעלה מ-10 טפחים, אוקיי? מבינים? כן? אם זה הגובה וזה הגובה, כן, אז ברור שזה למעלה, ואז יש 20 טפחים למטה. עכשיו, הם אומרים, ואי בית אם המארון, לא חייבים ללמוד את זה מכאן, אפשר ללמוד את זה מארון, ולא חייבים לפי זה להגיע, להגיד שהם היו 10 אמות. גובה של בן אדם סטנדרטי זה 3 אמה, 18 אמה, בואו נגיד. אוקיי, זה מה שמניחים כאן. והארון, תאם אמר, ארון 9 טפחים. אוקיי, הארון היה 9 טפחים, וכפורת טפח. ויחד עם הכפורת זה היה 10 טפחים. אוקיי? הארון פלוס הכפורת היו 10 טפחים. עכשיו, הרי כאן 10. וגמירה, דחול תונה דמידלה במוטות, צלצה מלאל וטרי צלצה מלרע, כן? שליש מלמעלה, שני שלישים מלמטה, איש שכחת למעלה מ-10 הביה. אוקיי? אז אם ככה, לפי התמונה, אז הגובה זה, בואו נגיד, 18 טפחים, כן? 3.5 היו למעלה, 6 ו-2 שלישים מלמטה, אז נשאר 12 ושליש. אז זה גם היה גבוה מ-10 טפחים. אז אם נלמד את זה מהמזבח, ונגיד שהם היו ממש ענקים, אז נלמד את זה ככה. אבל אם, כאילו אפשר להסביר את זה, שזה היה לפחות 20 אמה, או בערך 20 אמה, ואם נגיד בגודל סטנדרטי של 18 טפחים, שזה היה 12 ושליש מלמטה, גם זה היה למעלה מ-10 טפחים. אוקיי? אז בכל חישוב מגיעים לכך שבני קהת נסעו למעלה מ-10 טפחים, ואם כן, אם אנחנו מוצאים משהו לרשות הרבים למעלה מ-10 טפחים, עדיין חייבים. עכשיו אומרים, איפה אנחנו? יש לך את המעלה מעשרה. ולגמר ממשה, איך אנחנו יכולים ללמוד את זה ממשה? דילמה משה שענה, כאילו אולי לא כל הלוויים היו בגובה שלו, כן? ואם הם היו נמוכים יותר, אז יוצא שזה היה מתוך, בתוך 10 טפחים. שענה, איך אנחנו יודעים שהוא שונה? אדם אמר, אין שכינה שורה, אלא חכם גיבור ועשיר ובעל קומה. כן, ואז רואים שהוא היה בעל קומה במיוחד, כי זה איפה שהשכינה שורה. אוקיי, ולכן זה קשה להם. אמרה משום רבי חייא, אני חושבת שזה גם בא להסביר למה הם לא רצו לקבל את הדעה הראשונה ולכן הלכו על הארון. כי לא רצו להניח שכל הלוויים היו בגובה הזה, ואם כן, לא ברור שבני קהת באמת נשאו את זה בגובה הזה, אלא כן לומדים את זה מהארון. אמר רב משום רבי חייא, המוציא מסוי בשבת על ראשו חייב חטאת, שכן אנשי הוצא לא עושים כן. אוקיי? היו אנשים מסוימים שהיו נושאים מסעות על הראש, כן, אנחנו מכירים את זה מעולם הערבי. ואנשי הוצא רובה דאלמה, מה, אבל אנשי הוצא, מה, נגיד שהם רוב, אנחנו הולכים לפיהם, הם לא רוב העולם. אלא אי אתמר הכי אתמר. אז שוב, זה עוד מקרה שלא מבינים מה בדיוק כתוב, למה כתוב כאן, אז אלא אי אתמר הכי אתמר, משנים את המילים. אמר רב משום רבי חייא, אחד מבני הוצא שהוציא מסוי על ראשו בשבת חייב, שכן בני עירו עושים כן. אוקיי? אז עכשיו מחליפים את זה, משנים את זה, ואומרים לא הכוונה שכל בן אדם שמוציא על הראש, זה כמו, הוא חייב כמו בני אנשי הוצא. לא. אם הוא בני הוצא, והוא מוציא מסע על ראשו, אז אם כן, זה לא כלא אחריה בשבילו. כן, זה כל השאלה כאן. מה זה כלא אחריה? האם כלא אחריה זה משהו סובייקטיבי? אז זה משהו אובייקטיבי. אז עד עכשיו אפשר להגיד שזה אובייקטיבי. פתאום אנחנו רואים שזה קצת סובייקטיבי. כי אם אתה בא מעיר שכולם עושים ככה, אז בשבילך זה דבר רגיל, זה דרך הוצאה רגילה. אם כן, אתה חייב לזה. אבל הגמרא לא אוהבת את זה. ותיבטל דעתו אצל כל אדם? מה, אנחנו נגיד שיש הלכות מיוחדות בשבילו ולא לכולם? אז אלא אתמר הכי אתמר, אז מחליפים את זה פעם שלישית, כאילו קודם אמרו שכך הם אמרו, שכל אחד חייב בגלל שאנשי הוצא עושים את זה. אז אמרו, לא, רק אם אתה בא מעיר הוצא, אז אתה עושה כך, אז אתה חייב. אלא אתמר הכי אתמר, המוציא מסוי על ראשו פטור, ואם תמצא לומר אנשי הוצא עושים כן, בטלה דעתן אצל כל אדם. כאילו אם תחשבו לומר שיש הלכה מיוחדת בבני אנשי הוצא, זה לא נכון. אוקיי? אז בעצם, כמו שרב הבאי לא היה ברור, ואז החליפו, ואז אמרו, יש קושי אב, אמרו, בסדר, נתנפך, כאילו, נגיד את זה איפוך. אז גם כאן, לא היה ברור מה הוא אמר, הם מחליפים את המילים, הם אומרים, לא מדובר על זה, לא מדובר על זה, ולא מדובר, ואז אפילו מגיעים למסקנה שזה בדיוק ההפך ממה שחשבו בהתחלה. כן? חשבו שבגלל שאנשי הוצא עושים את זה, לכל אחד יהיה חייב, ובסוף מגיעים למסקנה, דווקא ההפך. אפילו אם אתה איש הוצא שעושה את זה, אתה גם לא חייב, בגלל שבטלה דעתו את הכל הזה. Okay. כאן זה באמת דף מאוד מעניין מבחינת איך שמעבירים את התורה שבעל פה. כאילו, העבירו בצורה מסוימות, כנראה היו טעויות, או לא יוכלו לקבל שזה כך, ואם כן, שינו את זה. כאילו, אמרו, בטח זה לא מה שהם התכוונו בהתחלה. זה ממש החליפו. Okay. משנה, המתכוון להוציא לפניו ובא לו לאחריו, פטור. לאחריו, הוא בא לו לפניו, חייב. אוקיי, מישהו מתכוון להוציא, בדרך כלל, איך מוציאים משהו, כן? מלפנים. לא שמים דברים מאחורה, כן? חוץ מבאקפקס כאלה בימינו, אבל לא היו להם כאלה, נכון? אפשר לראות מהתמונה, הם שמים תיק, זה נראה כמו הפאקבוק כזה, אוקיי? אז בדרך כלל שמים את זה לפניו, ולמה מלפניו? לשמור על זה, נכון? זה יותר שמור כאן, אף אחד לא שם את התיק על הגב, למרות ששוב, בימינו כן עושים את זה, אולי זה לשמור על הגב של כל אחד, כן, זה יותר נוח ככה, אבל במשנה דיברו, אוקיי, אז הוא מתכוון להוציא לפניו, אז מה אם אתה התכוונת להוציא את זה לפניו? הוא בא לו לאחריו, כן, וזה יוצא שזה מאחורה. עכשיו, אם הוצאת את זה מאחורה, אז אפשר אולי להגיד שזה לא בדיוק הוצאה נכונה, אוקיי? אז פטור. לא כמו שהתכוונת. עכשיו, יש קצת שאלה כאן, ונראה את זה בהמשך. עוד המשך באותו כיוון שלא הבינו בדיוק. האם העניין שזה לא שמור, או האם זה עניין שזה מלאכת מחשבת, שזה לא מלאכת מחשבת? כי התכוונת להוציא בצורה מסוימת, ובסוף זה יצא בצורה אחרת. לאחריו הוא בא לו לפניו. מה אם הוא מתכוון להוציא את זה לאחריו, מאחורה? ואז בא לו לפניו, חייב. אוקיי? אז אם נלך לפי הכיוון של מאוד חשוב שתבינו את זה, כי אחרת תתבלבלו בגמרא. יש שתי אפשרויות לקרוא. או שהוא מתכוון להוציא לפניו, כן? לשמור את זה כמו שצריך. ואז יצא לו לאחריו. אז הוא פטור, כי זה לא יצא בצורה טובה. הוא לא הוציא את זה בצורה נכונה. אבל אם הוא התכוון להוציא לפניו, לאחריו, שלא בצורה הכי טובה, ואז יצא שהוא הוציא את זה מלפניו, יוצא שזה שמירה מעולה, ואם כן הוא חייב. אוקיי? זה לפי פשט המשנה אפשר להגיד. אבל יש דרך אחרת לקרוא את זה, וזה, ואז יהיה קושי, נכון? שאם הוא מתכוון להוציא לפניו ובא לאחריו, אז זה לא מלך המחשבת, ולכן הוא פטור. לאחריו ובא לו לפניו, אז גם אז צריך להגיד שזה מלך המחשבת, נכון? ולא מלך המחשבת. ואם כן, זה קצת קושי כאן, למה אמרו שהוא חייב? אז נשאיר את זה כרגע בסימן שאלה, ונראה מה הגמרא עושה עם זה. באמת אמרו, עכשיו באמת אמרו זה לא ברור מה זה, באמת אמרו לפעמים אומרים שזה הלכה, יש כאלה שמסבירים שזה הלכה למשה מסיני, ויש כאלה שאומרים שזה לשון שבועה, כאילו נשפע שזה ככה. אישה חוגרת, וזה קצת מוזר, אני לא יודעת להסביר למה דווקא הלכה הזאת השתמשו באמת אמרו. יכול להיות שיש פירושים אחרים, אני סתם ראיתי שתיים עכשיו, לא היה לי מספיק זמן לבדוק אם יש עוד הסברים. האישה חוגרת בסינר, בין מלפניה, בין לאחריה חייבת, שכן ראוי להיות חוזר. עכשיו, היא שמה סינר, והסינר, זה, יש כאלה שמסבירים, זה מכנסיים מתחת לחצאית. איכשהו, כששמים משהו על זה, זה אמור לתפך מאחור לקדימה, זה משהו שזז, זה לא משהו שנשאר בדיוק באותו מקום. קשה לי קצת להבין את המציאות. אבל היא חייבת שכן ראוי להיות חוזר, בגלל שזה בדרך כלל מתחלף מלפנים ולאחור, אז ברור שהיא לא התכוונה ספציפית שזה יהיה מלפנים או זה יהיה מאחור. רבי יהודה אומר, אף מקבלי פתקים. אוקיי, זה הרצים שרצים עם הדברים של המלך, כן, הם מביאים פתקים, אז הם בעצם חייבים, אפילו אם זה, כאן יש כמה פירושים שונים, אבל הכוונה כאן שזה... אף מקבלי פתקים, גם זה משהו שהולך יותר מאחור או מתחלף מקום, זה אחד מההסברים, ואם כן, גם הם חייבים. אוקיי, אולי נאמר את זה יותר לעומק כשנגיד לזה בגמרא. מה ישנה לפניו, הוא בא לו לאחריו, זה פטור. אוקיי, עכשיו ננסים להסביר. למה? אוקיי, אמרתי שיש שתי אופציות, אוקיי? הם יוכלו בכיוון, בהתחלה על הכיוון של מלאכת מחשב. מה ישנה לפניו, הוא בא לו לאחריו, אם זה היה מקדימה והוא רצה שזה יהיה, ואז יצא לו מאחורה, הוא פטור, זה לא יתאה במחשבתו. ואם כן, אם נלך לפי הכיוון הזה, מה הבעיה? שלאחריו, הוא בא לו לפניו, נמי לא יתאה במחשבתו, נכון? גם לא נעשתה מחשבתו. אז אם כן, למה במקרה הראשון הוא חייב, הוא פטור, ובמקרה השני הוא חייב? בשני המקרים לא נעשתה מה שהוא רצה, ואם כן, הוא אמור להיות פטור בשני המקרים. אז אמר רבי אלעזר, וכאן זה ממשיך בכיוון שאמרתי בהתחלה ובהמשך, תברא, תשבור את המשנה. מה זה אומר לשבור את המשנה? מי ששנה זו, לא שנה זו. יש לנו שני משפטים כאילו זה רצף, אל תקראו את זה כרצף. המשפט הראשון נאמר על ידי תלמיד חכם אחד, המשפט השני נאמר על ידי מישהו אחר. כן, מאוד מאוד, כן, זה שוב דרך שהם למדו תורה שבעל פה בעצם, שאוקיי, לפעמים יש לנו שנראה ככה, אבל אנחנו יכולים להסביר את זה בצורה אחרת בעצם. אוקיי, ובעצם זה שני תלמידי חכמים שונים. אמר רבא, מה קושיה, מה מפריע לך כל כך, שעשית, היית צריך להסביר ככה. דילמה לפניו, הוא בא לו לאחריו, היינו תלמה זה פטור, דין התקבל משמירה מעולה, ויעלתה בידו שמירה פחותה. אבל אחריו, הוא בא לו לפניו, היינו תמה דחייב. דין התכוון לשמורה פחותה, ועלתה בידו שמורה מעולה. כאילו אפשר להסביר את זה כמו שאנחנו הסברנו במשנה, נכון? שבראשון הוא פטור כי יצא לו שמורה פחות טובה. אז לא נעשתה מחשבתו, בעצם הוא רצה שמורה טובה, אבל לא יצא שמורה טובה. אבל בצורה הפוכה, שהוא רצה שמורה פחותה, ויצא שמורה מעולה, הוא אמור להיות חייב. אלא, מהי קושיה? אז עכשיו מנסים להסביר מה היה הקושי של רבי אלעזר, שהוא באמת היה צריך להסביר ככה, אוקיי? מה הפריע לו? דיוקא דמתניתין קשיא, אוקיי? כאן הוא מסתכל באופן מאוד, מבחינת דיוק במשנה, נכון? כאילו הוא דייק במילים של המשנה, אוקיי? איך הוא דייק? מה כתוב במשנה, כן? המתכוון להוציא, תקראו לי את זה לפניו, כן? מה זה?
לפניו.
כן, ואז מה כתוב? ויצא לו, והוא בא לו. הוא בא לו לאחריו, נכון?
פטור.
ואז להוציא לאחריו, הוא בא לו לפניו.
יש לך חייב להוציא?
מה?
סביב זה לאחריו. בלי להוציא.
לאחריו.
בלי להוציא.
אוקיי, זה אותו דבר. זה כאילו המילה שם, בלי שזה שם. אוקיי. עכשיו, מה קורה כאן? המתכוון להוציא לפניו, הוא בא לו לאחריו, פטור. אם כן, מה, אם פטור במקרה הזה, מה זה בא להגיד לנו? שהוא חייב באיזה מקרה? להוציא לאחריו, הוא בא לו לאחריו, חייב. נכון? כאילו, כי מה מתמדים? במקרה שהוא שם את זה מאחריו, אז אם הוא התכוון להוציא לפניו, הוא בא לאחריו, הוא פטור. אבל אם הוא התכוון לאחריו, הוא בא לו לאחריו, אז פשוט שהוא חייב, כן? בסדר, זה הגיוני. עכשיו הוא ממשיך אבל, הוא אומר, אין הסיפה, אבל בסיפה מה כתוב? לאחריו, הוא בא לו לפניו, הוא זה חייב. הלאחריו, הוא בא לו לאחריו, פטור. עכשיו אומרים, אפשר לדייק, מכאן, אותו דבר להפך. אם הוא רצה להוציא לאחריו, הוא בא לו לפניו, הוא חייב. אבל אם להוציא לפניו, לאחריו, הוא בא לו לאחריו, אז הוא אמור להיות פטור. נכון? ואם כן, יוצא דיוק מכאן ככה, ודיוק משם ככה, ואם כן, יוצא בדיוק ההפך. אם חייבים לדייק בדיוק כך, אפשר להתווכח על זה. אבל כך הוא אמר, זה הדיוק מהלשון. אוקיי? הוא אומר ממש דיוק מהלשון. ואם כן, הוא אומר, בגלל זה היה לי קשה. אוקיי? ולכן אמר רבי אלעזר, תברא, מי ששנה זו, לא שנה זו. אוקיי. אמר רב אשי, רב אשי מסביר בצורה אחרת. מהי קושיה?
זה בכלל לא הגיוני, כי פה לא עשית את אותה חיפור.
נכון. זה לא בדיוק הגיוני. לכן אני אומרת, זה מאוד לשוני. כאילו הוא אומר, זה כתוב מקרה זה, אז כנראה, מקרה אחר זה לא יהיה ככה. זה גם, תמיד יש את זה כשאומרים, כן, יש מקרה, אני זוכר מנידה שזה ככה. אומרים, איך זה, חמישה דמים צמאים, כן, ואז האדום וזה, ואז אומרים, כל שאינו ירוק וזה, פטור, כאילו, אז בעצם אומרים, חמישה דמים טמאים, מצד שני אמרו, דם ירוק, כן? יש הרבה מגוון בין דם ירוק לבין דם אדום, כאילו, יש את כל הגוונים האלו, כתום, ורוד, כל מיני דברים, חום, ולא מדובר, כאילו, אמרו, כל זה חייב, וכל זה פטור, אבל לא מדברים על רק זה פטור ורק זה חייב, אז מה קורה בכל באמצע, כן? אי אפשר להגיד ש... אז אני חושבת שזה, אפשר להסביר את זה ככה, כאילו, אבל זה קצת שונה. אוקיי, אבל הוא נסה לדייג ממש מאוד דייקני. אמר באשי, אפשר להסביר את זה בצורה אחרת. דילמה לא מבאי כמה. לא מבאי לאחריו, הוא בא לו לאחריו דחייב, דתאבב נחשבתו, אלא אפילו לאחריו, הוא בא לו לפניו, אלא אפילו לאחריו, הוא בא לו לפניו. אפשר לקרוא את המשנה בצורה של לא מבאי. אפילו לא צריך להזכיר את המקרה הזה של לאחריו, הוא בא לו לאחריו, ברור שזה חייב. אוקיי? אבל הוא לא חייב לחייב, כי נעשתה מחשבתו. ואז המשנה מתחילה אחרי זה, נכון? ואז מסבירים, אפילו לאחריו הוא בא לו לפניו, אבל אפילו אם הוא רצה להוציא לאחריו הוא בא לו לפניו, אז הוא חייב. כאילו שאם לא מדייקים ככה שהוא פטור, אלא אומרים, הוציא לפניו ובא לאחריו פטור. גם הוציא, ואז הוציא לאחריו ובא לו לאחריו חייב, ואפילו לא צריך להגיד את זה, נכון? זה ברור מאליו. ואז זה ממשיך ככה. ואיצטריך עליה, למה סלקא דעתך אמינא הועיל ולא התאבד במחשבתו לא לחייב, כמה שמלן, דנתקבל לשמורה פחותה ועל תא בידו שמורה מעולה דחייב. אוקיי? אז למה צריך להגיד את זה? צריך להגיד את זה כי אולי היינו חושבים שבגלל שלא נעשתה מחשבתו, זה יקרה, אבל זה בא ללמדינו שלמרות שלא נעשתה מחשבתו, הוא חייב. אוקיי, עכשיו, אז הוא בעצם מסביר את המשנה בצורה אחרת. כן, היה לנו את, היה לנו רבי אלעזר שאמר, מי ששנה זו לא שנה זו, זה שתי דעות שונות. אז עברנו לרבא שלא הבין את הקושי שלו ואמר, זה מאוד פשוט. ואז הבאנו את מה אמר רבא? בעצם זה לא קשור להתאבד מחשבתו, נכון? זה עניין של שמירה מעולה, שמירה פחותה, שמירה מעולה. אז רבי אלעזר ניסינו להסביר למה היה לו קשה, והוא אמר אפשר לדייק כך מהמשנה ואפשר לדייק כך מהמשנה. ואז רב אשי בעצם פותר את כל הזה ואומר, זה שילוב בין שניהם. זה שלום הבית, כאילו היינו חושבים כן, זה ברור שזה חייב, כי נעשה מחשב טוב. וכאן היינו חושבים שבגלל שלא נעשה מחשב טוב, ובאים להגיד לנו שלמרות שלא נעשה מחשב טוב, זה שמירה, יצא מזה שמירה מעולה, אז הוא עושה שילוב בין שניהם. גם להשתמש בידה במחשב טוב וגם בזה, וגם בגלל שהוא הוסיף את המשפט הזה, אז אין צורך להגיד את הדיוק משם, כי זה כאילו המשפט הזה כבר נכנס פנימה. ואז פותרים את הבעיה, והוא אומר, ואז לא צריך להגיד מי ששנה זה או לא שנה זה. Okay. טוב, נמשיך עוד קצת. לאחריו הוא בא לו לאחריו תנאי. עכשיו מנסים להגיד שכל הדיון בין רב אשי ורב לבין רבי אלעזר, האם זה דעות שונות או לא, זה בעצם בעניין העניין הזה. להוציא לאחריו, הוא בא לאחריו, האם הוא חייב או האם הוא פטור, אם נגיד לא נעשה מחשבתו, או אם נגיד לא, סליחה, נעשה מחשבתו, או אם נגיד לא, זה לא שמירה רגילה, ואם כן הוא לא חייב. אז הם אומרים, זה מחלוקת תנאים. דתניא, המוציא מעות בפונדתו, ופיה למעלה חייב. פיה למטה, רבי יהודה מחייב החכמים פוטרים. אם הפה למעלה, אז הוא חייב. כי זה בעצם הדרך, זה שמירה, זה הדרך הרגילה לעשות את זה, נכון? אם פיה למטה, אז יש מחלוקת. אם זה פיה למטה, וזה לא דרך רגיל, רבי יהודה מחייב החכמים פוטרים, אז זה כמו לאחריו. אמר להם רבי יהודה, אי אתם מודיעים ולאחריו, הוא בא לאחריו שהוא חייב, סליחה, זה עוד לא מסביר בדיוק את הקשר, כן? עכשיו, רבי יהודה אומר לחכמים, רבי יהודה מחייב במקרה הזה שמוצאים העוד הוא פי על המעלה, וחכמים, פי על המטה, וחכמים אומרים שהוא פטור. אז רבי יהודה אומר, מה, אתם לא מודיעים שבלאחריו הוא בא לאחריו שהוא חייב, וזה בדיוק אותו מקרה, אז למה אתה לא מחייב? ואמרו לו, וחכמים אומרים לו, אי אתה מודיע כלאחר יד ורגלו שהוא פטור? אתה לא מודיע שאם עושים את זה כלאחר יד ושמים את זה ברגע שהוא פטור? ואם כן, ברור ש, אוקיי, ש, כאילו, גם כאן זה כלאחר יד. אז עכשיו, מה ההלכה כאן? שאם רבי יהודה אומר שאתם לא מודיעים ולאחריו הוא בא לאחריו שהוא חייב, אז כנראה הם לא מודיעים, נכון? הם לא מסכימים וחושבים שפטור. אבל זה לא בדיוק יסתדר, למה? כי, אוקיי, נראה בעוד דקה. אמר רבי יהודה, אני אמרתי דבר אחד והם אמרו דבר אחד. אני לא מצאתי תשובה לדבריהם והם לא מצאו תשובה לדבריי. כן? נכון? אף אחד לא ענה לשני, לא מצאו תשובה, נכון? אז מדיקה אמר לי, אי אתם מודיעים, לב מכלל דקטרי רבנן, נכון? האם אנחנו לא מבינים מכאן שהם לא מסכימים איתו והם חושבים שבמקרה של לאחריו ובא לאחריו שפטור? אומרים, לא, לא יכול להיות, למה? לתמך, כאמר לי, אי אתה מודה, הם גם, חכמים אמרו לרבי יהודה, האם אתה לא מודה שכלאחר יב ורגלו פטור? עכשיו, ברור שהוא חושב שכלאחר יב ורגלו פטור, כולם מסכימים לזה. נכון? זה היה במשנה, וברור. אז אומרים, אי אתה מודה, מכלל דמחייב רבי יהודה? והתניא, לאחר ידו ורגלו, דברי הכל פטור. אוקיי? ואם כן, אי אפשר לדייק מזה שכל אחד שאל על השני והוא לא ענה להם, זה לא אומר שהוא לא הסכים איתם, כי אי אפשר, הוא פשוט אמר שזה לא קשור למקרה שלנו. כן, הם הלכו מקרה מסוים. כל אחד שאל שאלה, מה, אתה לא חושב שבא לאחריו חייב? ואם כן, גם אמור להיות חייב? אז הוא לא עונה לו, זה לא אומר שהוא חושב שהוא פטור במקרה הזה, כמו כן, כשרבי יהודה שאל את חכמים, חכמים שאלו רבי יהודה, מה, אתה לא חושב שכלאחר יד פטור? הרי כולם מסכימים שכלאחר יד פטור, אז ברור שהוא כן הסכים. אי אפשר לדרוש מכאן להגיד שהם חלקו בעניין הזה, הם פשוט חלקו במקרה הספציפי הזה, אבל לא בביקוחים שהם בשאלות שיקשו זה על זה. אז אומרים, אלא לאחריו ובא לאחריו דברי הכל חייב. לאחר ידו ורגלו דברי הכל פטור. כאילו זה לא המחלוקת שלהם. כי פליגי, כאילו ניסו להגיד שהמחלוקת של אחריו ובא לאחריו זה מחלוקת תנאים, האם הוא חייב או פטור, וניסו להוכיח מכאן. אמרו, לא, אי אפשר להוכיח מכאן, כי אז צריכים להגיד שגם כלאחר יד הם חוקים על זה, וברור שהם לא חוקים על זה. אז בעצם אומרים, כלאחר יד כולם מסכימים שפטור. לאחריו הוא בא לאחריו כולם מסכימים שחייב, כי הוא עשה מה שהוא התכוון. כי פליגי בפונדתו הוא פיה למטה. מר מדמנה לאחריו הוא בא לאחריו, ומר מדמנה לאחר ידו ורגלו. כל אחד אמר שהמקרה הזה, שזה הוא מוציא מאות בפונדתו, פיה למעלה, אז כולם, סליחה, הוא פיה למטה, כששם משהו בפונדתו, כן, בחלוק שלו, והפה פונה כלפי מטה, אז האם אומרים שזה כמו לאחריו והוציאו לאחריו, או האם אומרים זה כמו כלאחר יד. אז אם אומרים שזה כלאחר יד, אז אומרים שזה פטור. אם אומרים שזה כמו המקרה של אחריו, הוא בא לאחריו, אז אומרים שהוא חייב. אז כל אחד הבין את המקרה הזה בצורה אחרת, וזה לא שיש למחלוקת על הוציא לאחריו, הוא בא לאחריו, חייב או פטור. אוקיי. טוב, נסיק כאן, ואת המשפט הבא נעשה במשיעור הבא, ונתחיל שם עם, גם עם המשנה.